ספר בראשית, בפרק למד. פרק למד. כן, אנחנו עסוקים כן בבכורות. כן, הסברנו שיש במשפחה של יעקב אבינו פתרון, או ניסיון של פתרון, של בעיית הבכורה. כן, הבכורה היא המוסד שנכשל, משום שהבכור משתמש במעלתו על מנת לבטל את השני, את הבן השני. יש פה איזה מין כוחנות שבא לידי ביטוי בניסיונו של עשיו לרצוח את יעקב, ויעקב מוכיח את מעלתו המוסרית העליונה בהולדת ארבעה בכורות. אז עד עכשיו ראינו את הבכור הראשון. הבכור הראשון, ראובן, הוא באמת הופכי. כן? איך כתוב? ראובן אמרה, ככה אמרו חז"ל, אמרה לאה, ראו מה בין בני לבן חמי, שזה מבקש להרוג את אחיו וזה מבקש להציל את אחיו. עכשיו אנחנו רואים שהנקודה הזאת היא מרכזית מאוד. הנקודה של תיקון האחווה. כן. סירה, מי הביא את הילדים האלה לעולם? אני רק שואל, שאלה פשוטה, כן? מי שהביא אותם, זה... זה יעקב, כלומר זה לא במקרה שהילדים האלה נולדים אצלו. זאת אומרת, הוא יודע שמשפחתו היא המשפחה שבה הוא צריך להגיע לידי ההוכחה שהוא מסוגל להתגבר על עשיו מבחינה מוסרית. עכשיו זה ברור שאם ראובן השתמש במעמדו כדי להציל את אחיו, אז הוא למד את זה ממישהו. כנראה שמישהו שידר לו שזה המשמעות של הבכורה. נכון? ככה אני מבין. המישהו הזה, מי הוא אם לא אביו? זה שרליה כבר רואה את זה ברוח הקודש, זה לא אומר שזה לא עבר דרך חינוך בסופו של דבר. כן. הם היו שני בכורות. נכון. האמת היא, היה שם רק בכור אחד, ויצחק. כי ישמעאל היה בן השפחה. כלומר, אם יצחק לא היה נולד, אז ישמעאל היה הבן. נכון? אז מה? ארבעה. יש בכור. מה? למה אצל בלהה? זה בגלל שהיא לא... הילדים של בלהה וזלפה הם לא בני שפחה שבאו בהיעדר בנים לגבירה. אלא הם באו מתוך ידיעה ברורה שיש כבר בן לגבירה. כך שאין פה מאבק כלפי הבכור של הגבירה. לא. כן, אז זאת אומרת שיכול להיות בין דן לבין יוסף. זה נכון. אולי. טוב. ובכן, אולי נסתכל בפרק למד פסוק א', זה מאוד יעזור לנו. ותראה רחל, כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה. ותאמר ליעקב, הבה לי בנים ועם עין מתה הנוכי. מה היא חושבת על יעקב? היא אומרת לו, הבה לי בנים ועם עין מתה הנוכי. לא, היא יודעת שהוא מסוגל להביא ילדים. תראו, הדברים מאוד קשים, במיוחד לפי פסוק ב'. ויחר אף יעקב ברחל ויומר התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. זאת אומרת, מה הוא חושב שרחל חושבת עליו? שהוא אלוה. נכון, זה מה שכתוב, לא? הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי, כאילו שזה בידו, ואז הוא עונה במפורש, התחת אלוהים אנוכי. למה לא בהכרח? במיוחד שהביטוי ויחר אף, הרמב״ם אומר, שכשהוא נאמר על הקדוש ברוך הוא, המקרים היחידים שבהם נאמר שהקדוש ברוך הוא חורה אפו, זה על עבודה זרה. אז אמנם יעקב הוא לא הקדוש ברוך הוא, אבל גם פה, ואיך הרף, הוא דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, במה שהוא שמשתמע כעבודה זרה. זה כולם מקשים על הרמב״ם. כולם מקשים על הרמב״ם. איך אתה אומר שחרון אף של הקדוש ברוך הוא, זה רק על עבודה זרה, הרי כתוב ואיך הרף השם במשה. נו, מה נענה על זה? שגם שם היה חשש עבודה זרה.
למה?
הוא אומר, לא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. אז כזה הוא אומר, רגע, אתה חושב שאתה צריך להאמין בך? יש שם משהו בסגנון, זה מין שמץ של אפשרות לחשוב שמשה מייחס את האמונה אליו, ולכן ואיך. אם כי שם זה כתוב לא בדיוק על זה, זה כתוב על בי השם שלח נא בי תשלח, ואיך רף השם במשה. כן, אז צריך לבדוק את זה באמת. אבל ככה מקשים כולם על הרמב"ם. אבל ייתכן, תראו, לפחות פה זה נאמר במפורש, התחת אלוהים אנוכי, לכן חורי פה. כלומר, על הכפירה לכאורה שיש, או על העבודה זרה שיש בדבר. עכשיו צריך להבין, רחל חשבה על יעקב שהוא אלוהה או לא? לא יודע איש אלוהה, אבל התייחסה אליו כאל אלוהה. וזאת למה? משום שיש בזה מן האמת. זאת אומרת, אמרו חז"ל על הפסוק, ויקרא לו אל אלוהי ישראל, שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אבינו אל. או על הפסוק, שמעו אל יעקב אביכם, אמרו במדרש, שמעו, אל הוא יעקב אביכם. הרי, אז אני רוצה להבין. אז הוא אדם או אלוה? חס וחלילה, אין חצי אל. הוא אדם. הוא אדם שממלא פונקציה אלוהית מובהקת. מדוע? אתה מכיר את הביטוי יעקב אבינו לא מת, נכון? מה פירוש הביטוי הזה יעקב אבינו לא מת? הנצח עובר דרכו. אז מי שהנצח עובר דרכו, ביחס לכל מי שאיננו שייך לנצח, הוא כאלוה. ומכאן, למחשבה המצויה אצל אומות העולם, לחשוב איזה יהודי לאלוה. מובן? זה מי זה מפחיד. טוב, אבל בואו נתקדם. ותומר, הנה, אגב, מה זה אשר מנע ממך פרי בטן? ולא ממני. זאת אומרת, יש בעיה אצלך ולא אצלי. ברור שהיא לא יכולה להאשים אותו שהוא לא יכול להביא ילדים, עובדה שהוא מביא מלאה. זהו, זה לא... כן, אז ברור שהלכה למעשה זה מתרגם במה שרשי אמר. מה אומר רשי? תתפלל. ברור. כלומר, אתה צריך לעשות מה שצריך. אבל הסגנון התנכי, שימו לב שהרבה פעמים אנחנו מתרגמים את זה בסגנונות רציונליסטיים יותר, בגלל שאנחנו לא חיים בתקופת הנבואה. בתקופת הנבואה, עולם המושגים הוא שונה. כלומר, היא לא תאמר, תתפלל אל השם, אלא היא תגיד לו, הרי אתה אלוה, זה לי ילדים. דבר שהוא כפירה בעולם פוסט-נבואי, ניתן להיאמר בשפה של תקופת הנבואה. מובן? הרבה דברים משתנים. למשל, כשאתה אומר, מישהו אומר, ראיתי את השם. כן? נביא. נביא אומר, ראיתי את השם. מישהו אחר אומר, הנביא השני אומר, דווקא אני ראיתי את אלוהים. ברור שהמושגים האלה בשפה הרציונליסטית שאחרי הנבואה נחשבים כדואליזם. אתה אומר, יש פה שתי אלוהות, חס וחלילה. ולכן, מה אתה אומר? אתה מתרגם את זה בשפה המשלית. אתה אומר, השם זה מידת הרחמים, אלוהים זה מידת הדין, כדי שלא יישמע פירוט בייחוד. אבל בתקופת הנבואה אין שום צורך לומר את זה. בגלל שהנביאים שמדברים על השם ועל אלוהים לא מדברים על מושגים מופשטים, הם מדברים על חוויות שהם חוו. ואז החוויה היא בהחלט יכולה להיות שונה. אני חוויתי את השם, אני חוויתי את אלוהים. כן, בבקשה. רצה להגיד משהו, לא? לא, משל, זה נותן מרחק בין האומר לבין הדבר שאומרים עליו. כלומר, זה מידת הדין, זה מידת הרחמים. אני בכלל לא יודע על מה מדובר. זאת אומרת, אני, שאינני נביא, אני בעצם לא יודע במה אני מאמין אפילו. כן? זה כמו שהיום הרבה אנשים אומרים את הביטוי האלילי, אני מאמין בכוח עליון. כן? ביטוי אלילי מובהק. שבא לבטא את זה שאני לא מבין כלום בעצם. נכון? ולכן יכולים כל בעלי הדתות להגיד בעצם כולם מאמינים באותו הדבר. כן? מכיר את הביטוי הזה? אנשי, יש איזה מין אחווה אוניברסלית של כל בעלי הדתות, נצרות, יהדות, אסלאם, בודהיזם, שינטו, טאואיזם, אנימיזם, הכל אותו דבר, כולם. או שנאמר שבאמת כולם מאמינים באותו דבר, או שכולם לא מבינים כלום. זה הרבה יותר נכון. למשל, בספר הושע נאמר, בתרי עשר, ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. כשהנביא מבשר שתהיה גלות, אז הוא אומר, ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. שלא ידעו בכלל על מה מדברים. לכן, כשהיהודי מכריז שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, אז מה הוא חושב שהוא אומר? הוא חושב שהוא אומר שהאלוה שהוא מאמין בו הוא אחד. נכון? אני טועה או לא? זה הסבר נכון. וזה באמת ההסבר של הרמב״ם. ככה הרמב״ם מסביר בהלכות יסודי התורה, מה זה השם אלוהינו, השם אחד? לדעת שהאלוה הוא אחד. קצת מרחיב, מה המשמעות של המילה אחד? מה? לא, אחד שלא כאחד המנוי והספור, דווקא. לא אחד ולא שתיים, אלא יותר. בקיצור, כלא אחד המצטרף, כל מיני דברים כאלה. אבל על כל פנים, זאת אמירה פילוסופית, בעל הסגנון פילוסופי. זה דוגמה. השם הוא אחד. ודברי הרמב״ם הם אמת בזמן שאין נבואה. אבל רש"י אומר לנו פירוש אחר על הפסוק הזה. מכירים את הפירוש של רש"י על שמה ישראל? כן. שהוא אלוהינו עתה ולא אלוהי האומות. עכשיו, הביטוי הזה הוא מדהים. איך רש"י, בפסוק שמדבר על מונותאיזם, הפסוק שמודיע על ייחוד הבורא, דווקא שם הוא נותן מקום למחשבה שהשם הוא לא אלוהי הכל. זה מדהים הדבר הזה. כן? כלומר, צריך לחשוב על הסתירה הפנימית, הסתירת לחי שרש"י נותן לאמונת הייחוד לכאורה, כן? נכון, השם, שהוא אלוהינו, הוא השם אחד. כן, תראה, יש לי קלטת שלמה על זה, נקראת שמה ישראל. העברתי פעם שיעור, אפשר להשיג אותה במחון. כל הפירושים, כלומר, הרבדים השונים של הבנת הפסוק הזה. אבל אני רוצה פה להתייחס לפירוש רש"י בלבד, כן? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. הוא עתיד להיות השם אחד כשיתקיים, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואומר בזכריה, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. או שרש"י לא מאמין באמונת הייחוד, או שאנחנו לא מבינים את רש"י. מה אתם מעדיפים? שאנחנו לא מבינים את רש"י. אז בואו נסביר לכם עכשיו את רש"י, כולנו נבין את רש"י עכשיו. רש"י אומר דבר כזה. האלוה שמדבר בתורה, הוא מדבר ברצינות. הוא מדבר ברצינות, זה אלוה שמדבר. אם זה אלוה שמדבר, כלומר שהנביא שומע אותו, אז זה ברור שהאופן שבו הוא נתפס על ידי אדם פלוני, שונה מאשר על ידי אדם אלמוני, שהרי בני אדם שונים זה מזה. לכן חייב להיות, אם אתה באמת מאמין בייחוד השם, אתה חייב להאמין שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. כלומר, עד רבה, בגלל המונותאיזם האמיתי, שהשם נגלה אל כל בני האדם, מוכרח להיות הבדל באופן ההתגלות שלו אל האומה הישראלית, מאשר כלפי אומות אחרות. ודווקא הידיעה שבני האדם שונים זה מזה, זה משמש כיסוד אמיתי לאחווה. ולכן עתיד השם להיות אחד. מובן? כלומר, רש"י לא מבין בצורה נאיבית וילדותית את אמונת הייחוד, הוא מבין אותה ברצינות ולעומק. ולכן הוא נותן לה ממד אוניברסלי. דווקא בזה שהשם הוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, זה מה שגורם שהוא עתיד להיות השם אחד לכל העולם. מובן? מה, לא הבנת? דווקא זה שהשם הוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, זה מה שגורם להיווצרות האחווה הכלל אנושית על בסיס אמיתי, ואז מתוך כך יהיה השם אחד. בגלל שכדי להיות האח שלך, להיות חבר שלך, אני צריך קודם כל לדעת במה אתה מיוחד. אם אני אחשוב שאתה בעצם רק העתק שלי, אני בעצם לא אוהב אותך, אני אוהב את עצמי. אני צריך להיות קודם כל מודע לשונות. ברגע שאני אדם מודע לשונות, אני אוכל לאהוב אותך, והאתגר של האהבה יתחיל, ואז יהיה השם אחד. מובן? כי אז תתקרבנה התפיסות זו לזו. עד כאן ברור? כן. למה? אתה נותן עוד פירוש, נכון? אתה נותן עוד פירוש. כן, יש לי קלטת על זה, שנקראת שמה ישראל, אפשר להשיג במכון, ושם אני הבאתי פירושים רבים של רבדים שונים של הבנת הפסוק הזה, בין היתר גם מה שהבאת עכשיו וגם מה שהבאת מקודם. אבל אני רוצה להתרכז בפירוש של רש"י, אם אתה מרשה לי. אין לך ברירה, כי אני מעביר את השיעור. כן, בסדר. עכשיו, בואו נחזור לנושא. כן, אני רוצה פה שתבינו את ההבדל בין שפת תקופת הנבואה לשפת התקופה הבתר נבואית. אנחנו בעולם שונה לגמרי. כן? נאמר ככה, ברגע שפסקה הנבואה, הכלי היחיד שנותר בידינו לבירור האמת הוא השכל. ואז יש לנו משימה לא פשוטה, זה המשימה של חכמי ישראל. זה לשחזר בצורה אינטלקטואלית מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. מובן? כלומר, אבותינו היה להם חוויה. למשל, לא יודע אם שמתם לב לביטוי המשונה שאנחנו משתמשים בו בכל התפילות. אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זה מדהים הביטוי הזה. אלוהי אברהם ואלוהי יצחק. אני הייתי אומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. החזרה המשולשת הזאת על הביטוי אלוהה, יש בה גם כנכאורה פגימה באמונת הייחוד, נכון? האמת היא כך, אם אתה הולך לראיין את אברהם, יש, רוצים לעשות תוכנית שלמה על משפחת אבינו. אז הולכים למר אבינו אסב, ואומרים לו, מר אבינו, אברהם, מה יש לך לדבר, מה יש לך לספר על האלוהים שלך? ואברהם מתחיל לדבר. העיתונאי רושם הכל, עושה סיכום. הנה עכשיו יש לו סיכום מזה אלוהי אברהם. הוא אומר, אם כבר אז נלך למר אבינו הבן. הולך ליצחק, אומר לו, מר אבינו, מה יש לך לספר על האלוהים שלך? יצחק מתחיל לדבר, העיתונאי רושם, עושה סיכום, יש לו עכשיו תיאור של אלוהי יצחק. אחר כך הוא משווה, בוף, אחרי זה לא, אין להם אותו אלוה. יש להם אלוה אחר. בכלל שהוא הולך לנכד, מר אבינו הנכד, גם כן, הוא שומע אלוהי יעקב, זה משהו אחר. עכשיו, מגלה לנו הנבואה של משה רבנו, נבואת התורה. היא מגלה לנו משהו שהשכל לא היה יכול לדעת אותו. והוא שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק. ושאלוהי יצחק הוא בעצמו אלוהי יעקב. ולכן יש גם ווים, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מובן? כן, זאת אומרת, כל אחד כדאי לעצמו. זאת אומרת, יש אפשרות לדעת את האלוה בתור אלוהי אברהם. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? כי הנביאים היו חווים את המפגש לא בתור הפשטה אינטלקטואלית, אלא בתור חוויה בלתי אמצעית. לכן, הם יכולים גם להשתמש בביטויים כאלה. למשל, ותומר אל יעקב, אבל היא בנים ועם עין מתה אנוכי, מותר לה לדבר אליו כאילו שהוא אלוה, כי זה האופן שהיא חווה את הקשר שלה אליו. כן? לא? לא, הבקשה דווקא, היא לא כל כך לגיטימית. הבקשה נותנת את המקום לחשוב שהיא חושבת אותו אלוה. עד רבה, זה לא לגיטימי. לכן, בסגנון של התקופה שאחרי הנבואה, אתה מוכרח לתרגם את זה כמו שרשי מתרגם. מה אומר רשי? התפלל. כן. ודאי. הרמב״ם מדבר עבור תקופתו, ורשי אומר, אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. בסדר? כלומר, כל אחד יש לו מגמה אחרת בפרשנות שלו. פסוק ג' ואתה אומר, הנה, עמתי, בלהה, בוא אליה, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה. ויבוא אליה יעקב, ותר בלהה, ותלד יעקב בן, ותומר רחל, דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן, ותר עוד, ותלד בלהה, שפחת רחל, בן שין יעקב, ותומר רחל, נפתול אלוהים, נפתלתי, מחותי, גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. זאת אומרת שיש פה בכורה חדשה. נכון? עכשיו, הבכור החדש פה הוא דן. למה דן נולד? למה נולד דן? כדי שיוולד יוסף, לא? זה הגיוני, לא? הרי מה אמרה רחל? תיקח את בלהה, תוליד מבן הבן, אולי גם אנוכי ייבנה. כלומר, בזכות זה, כלומר, אני אאמץ את הבן של השפחה, ובזכות זה, יהיה לי בן. לא, זה דבר מפורסם. שהרבה פעמים, הכרות נפקדות אחרי שהן מאמצות ילדים. זה דבר מפורסם שידוע גם בימי קדם וידוע גם בימינו. שזוג שאין לו ילדים, לא עליכם, לא, מאמץ ילדים, ואז גם להם יש ילדים טבעיים. מה? למה זה קורה? כי יש כנראה לחצים נפשיים שיש להם תוצאה גם פיזית, וברגע שהאימהות מסופקת, יש שחרור של הלחץ. ככה מסבירים הרופאים. כן, דרישת האימהות מסופקת, כי הרי היא מאמצת ילד. לא, בעל סיפוקה, אז היא משתחררת, פחות לחוצה, ואז יש היפקדות.
יותר אימא.
בסדר, נו, זה מה שאמרו. האימהות מסופקת. עכשיו, אז זה מה שאומר. אז יוצא לפי זה שדן נולד כדי שיוולד יוסף. עכשיו, מה זאת אומרת שכדי שיוולד יוסף? יוסף הוא בעצם אח של דן, אבל לא מאביו. בסדר, לא מאמו, כי מאביו. אבל יש כבר התקדמות, כלומר, זה יותר מראובן. כי ראובן מציל את האח שלו החי. כלומר, יוסף קיים, ראובן בא להציל אותו. אצל דן, עצם היוולדותו זה כדי שיוולד יוסף. זה כבר יותר חזק, כבר בשורש של הקיום של האח. אוקיי? מה? לא.
זה מחסר של דן?
כן, אני רוצה להגיד אני רוצה להגיד שהבכורה מתקדמת. כן. בעוד שהבכורה של ראובן היא מתגברת על העוינות בין האחים, כלפי אח קיים. כלומר, הוא לא נולד, ראובן לא נולד כדי שיוסף יוולד. ראובן נולד כדי שיהיה בן ללאה.
אז הולכים את זה לתורה, להשפחה
של מי, של יעקב? של הבכורה. כלומר, זה משהו שמוטבע בעצם היווצרותו. כלומר, דן מראש יודע שהוא לא היה קיים אלמלא הצורך להביא את יוסף לעולם. בסדר? זאת אומרת, הוא קיים בשביל זה. הוא צריך להתנגד ליוסף. מה? למי? דן היה צריך להתנגד למחירת יוסף. לא נותנים להם לדבר. ברור. זאת אומרת, אומרים לו פקודה, זה פקודה וזו. כן. וכמובן, הוא צריך גם שיהיה לו אח קטן, נפתלי, כדי להתלמד. עד שיוולד יוסף, הוא צריך להתלמד במקצוע של הבכור. עכשיו, פסוק ת' הוא מפתיע מאוד. ותר אליה, כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. מה יש בבן השני שאין בראשון? לא, עכשיו דן הופך להיות אח של מישהו. לא, דן הופך להיות אח של מישהו. אז הוא מצליח באחווה. זה לא חוכמה להיות בן מוצלח אם אתה היחיד. פה הוא האח של. זה השבחה לדן. בסדר? ותאמר, ותר אליה, כן, פסוק ת', כי עמדה מלדת ותיקח את זלפה שפחתה ותיתן אותה ליעקב לאישה. עכשיו, למה? בעצם, איך היא מצדיקה את זה? זאת אומרת, כשהיא נותנת את השפחה שלה ליעקב, הרי אצל רחל זה כתוב מפורש. בוא את שפחתי, אולי יבנה גם אנוכי ממנה. אצל לאה, אין צורך לומר, נכון? כי האמת היא, יש פה בעיה. היא רק עמדה מלדת, היא לא עקרה. היא כבר נבנתה. אז בעצם, למה היא רוצה שיעקב יביא ילדים מזלפה? היא לא יולדת יותר, כן?
מה זה לא יולדת?
כתוב פסוק ת' ותר אליה כי עמדה מלדת. שהיא כבר לא יולדת יותר. עוברת שנה, היא לא נכנסת להיריון. כן? מתחילה להילחץ. רק ארבעה ילדים. מה עושים? ותר אליה כי עמדה מלדת. ותיקח את זלפה שפחתה ותן אותה ליעקב לאישה. מה, 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 מה לא ברור?
פה היא המשיכה?
זה פסוק ת'. יש לנו כלל, כשלומדים פסוק, אנחנו לא יודעים מה הפסוק הבא אומר. אוקיי. עכשיו, ותראה לאה כי עמדה מיילדת. אז למה היא רוצה בעצם שיעקב יוליד בנים מזלפה? מה היא רוצה?
שיותר ילדים
בצד
שלה.
בצד שלה?
בצד של לאה.
כן, יכול להיות. מה עוד היא רוצה? היא רוצה בעצבה היא ללדת. זאת אומרת, בזכות זה שהיא נותנת את זלפה ליעקב, היא מוותרת במידה מסוימת על הבלעדיות של הקשר איתו, אז היא, וגם היא תאמץ כנראה את הילד שהיא ולד, את גד, בזה היא תיפקד. והרי היה, הרי גד ואשר נולדים מזלפה, והתוצאה היא שיש ללאה שני בנים נוספים. יששכר וזבולון, נכון? אני, או שאני טועה. כן, אז יששכר וזבולון נולדים בזכות גד ואשר. עכשיו, מה היתרון של הבכורה של גד? הרי גד הוא הבכור השלישי במשפחה. נכון? אני חושב. הוא בכור שלישי. מה שונה במה הוא משובח עוד יותר מדן? כי דן נולד על רקע של מצוקה של מישהי, נכון? כלומר, רחל הייתה במצוקה. הייתה מעוקה, כמו שהוא חזן. אז מי שנמצא במצוקה, אפשר לומר שזה היה כמעט כפייה, זה שדן ייוולד. פה גד נולד כדי לספק פינוק, או הדבר שהוא לא הכרחי. הרי לאה יכולה לספק בזה שיש לה ארבעה בנים. אבל היא רוצה יותר. היותר הזה הוא לא הכרח, אלא הוא, אם תרצו פינוק, או נגיד זה מילים יותר יפות, במקום צורך זה ערך. זה הידור מצווה, יפה. הידור מצווה. יוצא לפי זה, שאצל גד הוא נולד בשביל דבר שהוא אפילו לא היה הכרחי כל כך. אז זה מעלה יותר גדולה. לא, מבחינת המצוקה הנפשית שלה. כי הרי היא אימא בכל זאת. מובן? מבחינת מה? זה מותרות, אפשר לומר, כן? נכון. כן, אבל מצד שני אנחנו רואים גם שהיה... חזן אומרים, ברוח הקודש הם ידעו שכל אחת צריכה ללדת רק ארבעה. בסדר? מה? כל אחת צריכה ללדת רק שלושה, כן. כן, כן, נכון. טוב. ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב, ותאמר לאה באושרי כישרוני בנות, ויקרא שמו אשר. וילך ראובן נמיר כציר חיטים, וימצא תודעים בשדה. מה הקשר, מה בעיה? זה קרה. הוא מצא דודאים בשדה, מה אכפת לך? ויביא אותה, מה?
זה מה שקורה, סתם פתאום נכנס?
קורה, כן, שהוא מצא דודאים, מה?
למה זה לא חשוב לצלם ולא פח...
כי אין לכם סבלונות, אז אתם לא יודעים. ויביא אותה מלאה אמו, ואת אומר, קודם כל, מה זה דודאים?
צמח.
אבל איזה פרח, איזה צמח?
זה רק
ברשי. אז חזל כבר נתנו שלושה פירושים. כן, רשי פה כותב, סיגלי, עשב הוא. שמעתם על הסיגליות? ובלשון ישמעאל יסמין, ובלעז ויולה. אז יש כמה פירושים. יש כמובן שזה אותו צמח שהיום קוראים לו יהודאים, שיחסו לו אז סגולות של פוריות, או סגולות של תאווה, כן? שמשתמשים בזה להגביר את התאווה. בקיצור, זה משהו שקשור, יהודאים משון הרי דוד, כן? ילידות. זה משהו שקשור, בלי שנדע בדיוק על מה מדובר, קשור להולדה, לזיווג, בתוך המשפחה. כלומר, אז יוצא לפי זה, במה עסוקה המשפחה הזאת? בהולדת ילדים. זה המשימה של המשפחה. כן, כמו שאצל אברהם ויצחק, הדברים האלה חשובים, הם לא מרכז החיים. כן, אברהם, הוא נלחם בעבודה זרה, גם יצחק, מלמד דעת השם. חוץ מזה הם גם מביאים ילדים. אצל יעקב רואים שכל הנושא הזה הוא כביכול עומד בצד, לא מדברים עליו הרבה, כי פה מדובר על הולדת האומה. כן? לא סמויה בכלל, היא גלויה לחלוטין. אפשר לומר, כן, לא יודע. יש תחרות.
למה
סחר ארבע אמהות? מה? למה סחר ארבע אמהות? כי צריך שתיים ויש השפחות. נכון, איך כתוב? ייתן האישה, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתהם את בית ישראל.
נכון.
ועשה חיל באפרתה וקרשם בבית לחם. אז מה זה בנו שתהם את בית ישראל? זאת אומרת שהאומה זקוקה לשני יסודות, רחל ולאה. זה השפחות שלהם. השפחות שלהם. מה? לא יודע אם זה... זה רש"י אומר שהם אחיות, זה רק רמוז, זה ודאי לא מאותה אימא. רחל ולאה הם אימא מהגבירה, ובלאה וזלפה מהשפחה של לבן. אם זה נכון, המדרש הזה.
יש קלטת של הרב על זה?
כן, יש לי קלטת נקראת בלאה וזלפה.
הרב מציין שם את החשיבות שלהם.
כן, בוודאי, בוודאי. זה קצת שייך לנושא, אבל אני אומר שאנחנו מתרכזים בעיקר במה שגלוי בכתוב. הגלוי בכתוב זה שרחל ולאה הם העיקריות, ובלאה וזלפה הם תפלות. מה? כן, תפלות לרחל ולאה, יפה. לא, לא, לא כל דבר אני אומר שמחוץ לנושא, אל תדאג. זה מדהים שם, דווקא בקלטת, ודעתי שם את המדרשים שמסבירים איפה באו כולם, וזה... יוצא שם איזה מין שושלת מחתרתית בתוך משפחת תרח, ככה זה יוצא. כן. יפה. עכשיו אתה מבין. העסק של המשפחה זה קדושת התולדות. לכן, ראובן, בתור האחראי, הבכור, הוא באיזשהו מקום, תופס את מקום האב. הוא האחראי על תקינות סדרי המשפחה. הוא לוקח את האחריות, מביא דודאים. מובן? הוא אפילו מתערב קצת בעניינים האינטימיים של אבא שלו. כן, קצת חוצפה. מה שקוראים בלהה אחר כך, עוד יותר חמור, נכון? כן, זאת אומרת ש... אבל רואים שלראובן, עם כל ה... הייתי אומר, הזות פנים קצת שיש אצלו, אבל הנושא, הוא יודע מה הנושא החשוב במשפחה. הנושא החשוב זה התולדות. כן, אפשר לומר, זה כמין קודש הקודשים. אתם יודעים איך נקרא קודש הקודשים בספר מלאכים? זה מעניין. המקום הזה שנקרא קודש קודשים. בתוך המקדש, איפה שארון הברית, המקום הקדוש ביותר. נקרא בספר מלאכים חדר המיטות. כן? על יואש מלך יהודה, שהסתירו אותו 7 שנים בתוך המקדש, אז כתוב שיהוידע הכהן החביא אותו בתוך חדר המיטות. כן? זה מקום הזיווג, זה שם. עכשיו, כזה אתם יכולים להבין מה שכתוב על טיטוס, שנכנס לבית קודשי הקודשים, מביא זונה. כן? כי זה לעומת זה. מובן מה שאני אומר. אז גם פה, כל ענייני הזיווגיות, האישות, שבתוך משפחת האבות, הם, אפשר לומר, האידיאל הגדול של האנושות בהשקפה של האבות. נדמה לפי הרמב"ן, אנחנו מדברים. לפי הרמב"ן, כלומר, מאחר והאומה הזאת היא האומה שאליה הקדוש ברוך הוא מדבר, דיינו שהוא נותן לה את התורה, ממילא זה חשוב לדעת איך היא תיבנה. עכשיו, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, איך יכול להיות שהאבות שהיו אנשים כל כך קדושים, הייתה להם דבקות מתמדת בבורא, הם התעסקו בכל מיני עניינים, פיוטים של צון ובקר וכסף וזהב וילדים. זה מה שהתורה מספרת עליהם, לא מספרת משהו אחר. אומר הרמב״ם, זה בגלל שהם עסקו, היה להם רק עניין אחד בראש, להקים אומה שיודעת את השם. כך אומר הרמב״ם. לכן, מה שהוא אמר, חושה משוש חרפה אולנו וזה, חוץ מהאבות. ככה זה יוצא, מדברה, עצמו. השם הזה בהקשר הזה, שאומר את זה. כן, מה? למה זה חיצוני? כן, אפשר, תראה, אפשר לדייק בכל מילה פה. שהשדה זה לעומת עשיו וכל אפשר. כן, במיוחד שהרי הרצח הראשון של קין את הבל זה היה בשדה, אז הוא בא לתקן את זה, יכול להיות. כן. על כל פנים, כשראובן מביא דודאים, הוא רוצה לעזור לאמא שלו להביא עוד ילדים, כי הרי היא עמדה מלדת. כן, מה אתה אומר? ודאי, זה בדיוק מה שהיא אמרה. ואם עין מתה אנוכי, למה היא מתה? כי לא ממלאת את תפקידה. בוודאי שיש רגשות. לא, זה בדיוק העניין. שאצל הפילוסופים, אם יש לך תפקיד, אז אתה אינטלקטואל. ואז עולם הרגשות בצד. כן? אבל פה זה אנשים שעוד לא למדו פילוסופיה. אז אצלם זה מאוחד. כן? כלומר, גדולי הרבנים, שהם יכולה עוסקים בשכל כל ימי חייהם, הם גדולי המתפללים. כן, זה מאוחד. עולם השכל ועולם הרגשות הוא עולם אחד. לכן יש פה רגשות של אנשים. זה לוקחים את זה מאוד ברצינות. כן, אתה יודע? היעד של רחל זה להביא כך וכך ילדים לאומה. והיא לא מביאה. אז היא אומרת, אם היא מתה אנוכי, זה גיוני. לא, הוא רצה לומר שפה האווירה היא רגשית. מאחר והאווירה רגשית, אז זה לא ייתכן, ככה לפי השאלה, לא ייתכן שהם מדברים במדרגה מאוד גבוהה של הבנת התפקיד שלהם בהיסטוריה. אז אני אומר שזה לא נכון. אני אומר שאצלם זה מאוחר. וימצאת בהם בשדה, ויביא אותם אליה אמו, ואת אומר רחל אליה, הנה לי, מדודאי בנך. ואת אומר לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם מדודאי בני. עכשיו זה מזכיר לנו משהו, הביטוי הזה. זוכרים את הדברים של לבן? לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. הרי מי נתנה את לאה ליעקב? רחל נתנה את לאה ליעקב, כי הרי היא לא הודיעה לו שהולכים לעשות את ההחלפות. עכשיו לאה נותנת לה סתירת לחי, מצלצלת, כן? המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. אז זה ניסיון לרחל. היא צריכה לעבור את החוויה של יעקב גם כן. את החוויה של הרגשת נחיתות מוסרית, גם אם אתה צודק. הרי זה מה שאמרנו, שיעקב אבינו הוא צודק מבחינה מוסרית. אבל אין לו אפשרות, אין לו פתחון פה לומר את זה. שלקחת את הבעל שלי. לא, מה זה אומר, קחתך את אישי? אז רש"י מסביר לך. לא, זה לא כתוב ברש"י. אז זה כתוב, אבל יש בחז"ל, שהוא היה מצוי יותר אצל רחל מאשר אצל לאה. למרות שהיו לה ילדים וכו' וכו', עדיין חיבתו לרחל גדולה יותר, ולכן יש מרירות אצל לאה. היה צריך להיות, כן, הוא היה צריך להיות בעצם, אני צריכה להיות הגבירה, נכון? ואת אומר רחל, עכשיו תראו, רחל אין לה ברירה, אם כן, אלא לוותר. כלומר, כמו שיעקב גם כן אמר, טוב, אז עוד 7 שנים אני עובד איתך. לכן ישכב עם מח הלילה, תחת דודאי בנך. שימו לב את סגנון השיחות בתוך המשפחה של יעקב. על מה מדברים? כן, אז או שאנשים האלה הם אנשים זולים, או שהם אנשים מילאיים. תחליטו. כן? אני חושב שהם היו אנשים מילאיים. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא אליה לקראתו, ותאמר אליי תבוא, כי שכר שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא, וישמע אלוהים אל לאה, ותר ותלד ליעקב בן 50, ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. באמת זה קצת תמוה, כי לכאורה זה היה צריך להיות בשכר הדודאים, לא בשכר נתינת השפחה. אז זה וזה, לכן יש ותקרא שמו יששכר עם 2 סינים. שכר זה ושכר זה. שכר הדודאים ושכר השפחה. כן.
למה יעקב בא אל דווקא
אליה? כי היא שכרה אותו.
למה? בן שלה.
לא, אבל זה היה צריך להיות הלילה של רחל כנראה. הרי אדם שיש לו 2 נשים, הוא מחלק את לילותיו.
וזה עשה דודאים ששכה להיכנס לרחל בלילה?
היא רצתה דודאים כדי... רחל רצתה דודאים.
כדי התורה באותו לילה.
כן. עכשיו, באותו לילה, אז קיבלה את... תראו מה שרשי אומר, משהו מדהים, ולכן נשכב עמך הלילה. שלי הייתה שכיבת לילה זו, ואני נותנת לך תחת דודאי בני, בנך, ולפי שזלזלה במשכב הצדיק, לא, רחל.
למה
היא זלזלה? איך היא יכולה לוותר? בשביל יהודאים את נותנת משכב הצדיק? לא זכתה להיקבר עמו.
באומץ זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון.
זה לא נכון. זה
לא
נכון. לא, עצם הערך של משכב הצדיק. מה?
זה לא
נכון.
כי בכל המגמה בלקיחת יהודאים, היא כן להמשיך את ה...
כן, נכון. צודק, אבל מה היא רצתה? רק ילדים. אבל המשכב של הצדיק לא חשוב לה, רק מצד הילדים היא רוצה. בעוד שיש ערך גם לעצם הזיווג. זה הכוון. ודאי שנתנה לו. אז בסדר, אתם רוצים ללמד עליה זכות? בסדר. אני לא נגד שאתם תלמדו זכות על האימהות. בסדר. הוא אומר שסך הכל, הוא רוצה להגיד שהיא בסדר, היא ויתרה אפילו על הקבורה כדי להביא ילדים. בסדר. זה נכון שהיא ויתרה. אבל אני אומר, יש פה צד... כי היא זלזלה במשכב. כלומר, היא הייתה ראויה ליעקב באותו לילה. גם בלי דודאים.
אבל היא יודעת שהיא יקרה.
היא יקרה, אבל יש גם ערך לעצם המשכב. זה מה שהוא אומר. המשכב הצדיק. כן.
אני לא מבין למה צריכים בכלל דודאים, ובכלל למה צריכים שפורת,
למה
צריכים
סיבולות. למה לא?
גם
וגם וגם וגם. עושים הכל, נו. דורון תפילה מלחמה, לא? כשיעקב נפגש עם עשיו. אני חושב את זה, כן? ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפתי לאישי, ותירא שמו יששכר, ותהר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב, ותאמר לאה, זבדני אלוהים זבד טוב, הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא שמו זבולון. מה פירוש יזבלני? מה זה זבול? כלומר, מעון, מעון. לא, לא, זה לא דישון, זה לא שון זיבול. אלא מישון, מעון. כלומר, הוא יהיה קבוע אצלי, זה הכוונה. כן, הוא יבחר אותי בתור מעונו. מה? מה? היא רוצה את הקביעות הזאת. הרי אל תשכח שהכל בא מ... כי זה רוב ילדים. הרוב שצלה. ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה. גם איך ואחר ילדה בת, שם לפי הפשט, אני חושב שהכוונה באותו הריון. כי אם לא היה צריך להיות כתוב, ותהר ותלד. טוב, חז"ל אומרים באמת שהיה הריון בפני עצמו. תלוי, זה מחלוקת. זה מחלוקת. זה מחלוקת, יש אומרים אחר מופלג, יש אומרים אחר סמוך. בסדר? הפשט בכתוב, באמת נמוכים לפי פשט הכתובים, אחר זה סמוך ואחרי מופלג. כן? בדרך כלל. לא, אני לא אומר, יש דעה בחז"ל שאומרת מה שאתה אומר. אני אומר, אבל אם אנחנו הולכים, אם צבדים לפשט, אז אחר זה דווקא סמוך. אבל חז"ל אומרים שהיה פה הריון בפני עצמו, יש לזה כל מיני רמזים. עכשיו, השאלה היא מה הדינה הזאת עושה פה, זה באמת דבר תמוע מאוד. מה פתאום יש... בת בתוך המשפחה. רואים שכל הזמן ההשגחה העליונה בסדר שכל הזמן יהיו בנים, 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 פתאום יש בת. מה קרה? אוי, באמת.
תמיד יש איזה בת.
לא. למשל, אתם זוכרים על הפסוק והשם ברך את אברהם בכל, מה למדנו? אז יש שלוש דעות בחז"ל, מה זה והשם ברך את אברהם בכל. נכון, זוכרים? ההסבר הראשון זה בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. קראו לה בקול. זה שם מצוי לבנות? ניקול אני מכיר, אבל בקול? טוב, בגלל המדרשים האלה, עכשיו קוראים, יש בנות שנקראות בקול. כן, אבל סתם זה שם מוזר. לכן הרמב"ן אומר, בפירושו לתורה, אל תחשוב שהכוונה שהייתה לו בת. כמו מה שחז"ל אמרו שהייתה לו בת, אין הכוונה שהייתה לו בת. אלא בת, פירושו מידה. כן, כמו שכתוב, כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת. מה זה בת? בת זה סוג של מידה, בערך 20 ליטר. נמצאו קדים עתיקים, תקופת בית ראשון, שכתוב עליהם בת, והם פחות או יותר בגודל של 20 ליטר. אז לכן, בת שהייתה לו לאברהם, הייתה לו מידה. הייתה לו מידה בנפש. איזו מידה? מידת הכוללות. בכל שמה, הוא אישיות כוללת. כן, השכינה נקראת כל בקבלה וכו'. פירוש שני, אומרת הגמרא, בכל, בגימטריה, בן. שהיה לו בן. פירוש שלישי, והשם ברך את אברהם בכל, שלא הייתה לו בת. שלא הייתה לו בת, זה הברכה. טוב, זה... עכשיו, שימו לב שלפי כל שלושת הפירושים, לא הייתה לאברהם אבינו בת.
כי גם הפירוש הראשון שאומר שהייתה לו בת, הרמב"ן אומר זה לא בת. הפירוש השני אומר בן, אז זה לא בת. השלישי אומר שלא הייתה לו בת, אז זה לא בת. אז מה אנחנו כל כך רוצים שלאברהם אבינו לא תהיה בת? זאת אומרת, אין לו עם מי לחתן אותה. זאת אומרת, כיוון שהזהות הישראלית עוד לא נולדה, אם יש בת, זאת אומרת שזאת הזמנת השפעה מבחוץ, ובאותו זמן אי אפשר שתהיה השפעה מבחוץ. לכן, טוב שאין לו בת. כי החוץ עדיין לא נקי, והפנים עוד לא בנוי. הכל במשפחה. הכל נשאר במשפחה. כן. לא, אבל אנחנו לא רוצים, כי במשפחה של תרח בן, אז זה יהיה הכיוון של נחור ולא של אברהם. זה מה שהסברנו כל הזמן, שיש בזה שתי שיטות בתוך המשפחה של תרח, מה צריך להיות היעד של העברים. ולכן אין ברירה, חייב להיות שלאברהם לא תהיה בת. מובן? כן, ברגע שהאומה קיימת, אז האומה עוברת דרך האימא, כי האימא זה היסוד הטבעי. אבל שם היסוד הטבעי עוד לא הופיע. עדיין אנחנו בבית היוצר התיאורטי של האבות, אז לכן זה עובר דרך האב. כמו שהשבטים עוברים דרך אב, או ספרדי אשכנזי זה עובר דרך אב, או כהן לוי עובר דרך אב. מובן? זאת אומרת שאסור שלאברהם אבינו תהיה בת. נכון, נכון, יש בגם. עכשיו, אז למה ליעקב אבינו יש בת? זאת אומרת שהגיע הזמן שכן להתחבר לאומות. זאת אומרת, חייב להיות שיש שבט 13, שבו יהיה שיתוף פעולה עם אומות העולם. כן. יש ארבעה בעלים לדינה. בחזל מצאנו ארבעה בעלים לדינה. או שמעון, או איוב, או עשיו, או שכם בן חמור. כן? אז צריך להחליט מי הבעל של דינה. יש לי קלטת נקראת דינה בת יעקב, מכיר? יש קלטת. אבל קודם אנחנו רואים פה משהו מעניין. במשפחה של יעקב יש כבר מקום לקבלת השפעה מבחוץ, ביצירת השבט ה-13, שהוא החוליה האוניברסלית של, של, של המשפחה הזאת. מה? אולי גרים, אני לא יודע, זה צריך לבדוק. לכאורה היא צריכה להיות של עשיו. זה הכי סביר. הרי זה מצווה לשאת בת אחותו. או בת אחיו, לפי זה. כן, מי האח של יעקב? עשיו. אז לכאורה, עשיו צריך לקחת את דינה לאישה. ואז יוצא שעשיו עשוי להיות השבט ה-13 של האומה. אם זה היה כך, הכל היה בסדר. חזל הרי באים בטענות ליעקב. מדוע הוא לא נתן את ביתו לעשיו? נכון? למס מרעהו חסד. אגב, בת כמה הייתה דינה באותה שעה? שבע. בן כמה היה עשיו? 98. אז חזל יש להם ביקורת, מדוע לא נתת את ביתך בת השבע לאחיך בן ה-98? קצת תמוע. כן, אצלכם אין בעיות. טוב, בסדר. מה? ואתה מאמין לזה? אמרה לא מאמין לזה, אבל לא משנה. מה? לא, לא, זה כנראה, זה מדברים פה באופן שורשי, כן? לא בפועל. בפועל הזה צריך להתחתן עם הבן של עשיו, הנכד של עשיו, לא משנה. היה צריך להיות איזשהו קישור בין עשיו למשפחה, זה הכוונה.
למה אתה נוסח
עם זה? עם שכם, בגלל שהוא הסתיר אותה מעשיו. כן, הרי כתוב במפגש עם עשיו, בא יעקב, האימהות, השפחות, הבנים, דינה לא נמצאת. אז חזר אומרים, שם אותה בטבע. איפה לקחו את המושג של טבע בכלל? נוח, נכון? נוח, משה, יש תמיד איזה סיפור עם טבע באיזשהו מקום. מה אתה אומר? היא הסוף של לאה. כלומר, לאה היא מוכיחה את המסוגלות שלה להיות האם בישראל, לא סתם אם, אם של מלכות, דרך יהודה, אם של כהונה, דרך לוי. ואז ממילא, מתוך הגדלות של האומה, אפשר גם הקשר עם האומות דרך דינה. היא כבר לא צריכה. כן, יכול להיות בעולם הבא אולי. כן? מה? דן. מי אמר לך שדינה זה ילשון דין? זה כתוב בחז"ל, אבל זה לא כתוב פה מפורש. לא יודע. טוב. האמת היא, נאמר ככה, אם אתה באמת שואל, הרי דינה היא במקום מי? במקום מי דינה? במקום יוסף, נכון? אם היא הייתה בן, היא הייתה יוסף. ודאי. מי הילד הבא שצריך להיוולד? יוסף. אז אם היא הייתה בן, היא הייתה יוסף. אגב, שימו לב שכל המעשה של דינה התרחש במקום קבורתו של יוסף. נכון? בשכם. שמה זה קרה. ואם רחל לא תלד, אז מי יוליד את יוסף? לאה. עכשיו, ודן, מי הוא? הוא בשביל שיוולד יוסף. אז דינה, זה דן בן קבע. עכשיו, בואו נמשיך. ויזכור אלוהים את רחל. ויזכור אלוהים את... הרי רשי אומר את זה. תסתכל ברמה אומר רשי על זה. רשי אומר פה דבר מדהים. כן? טוב. אז תסתכל ברשי בהזדמנות. ויזכור אלוהים את רחל. תזכור תמיד שרשי זה הפשט. כן. ויזכור אלוהים את רחל. וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה. לא עכשיו. כי אני רוצה להתקדם. אני רוצה פה להגיע פה לנקודה. ותהה ותלד בן. ותאמר, אסף אלוהים את חרפתי. ותקרא את שמו אסף. אתה צריך לקרוא לו אסף. ותאמר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו אסף. זאת אומרת, אם היא קוראת לו אסף, אז היא מדברת על עצמה, היא אגואיסטית. חרפתי, אסף אלוהים את חרפתי. עד רבה, למרות ש... השמחה היא אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. זאת אומרת, שכאן נולד הבכור הרביעי, שהוא הבכור הראשון בהיסטוריה, שנולד כדי שיוולד לו אח מאמו. כן, בשביל בנימין. כלומר, יוסף נולד בשביל בנימין. שהוא אחיו מאביו ומאמו. זאת אומרת שהגורל פה זהה. ודווקא שם התחרות עשויה להיות גדולה יותר, ודווקא בשבילו הוא נולד. זאת אומרת שכאן נולדה העליונות המוסרית של יעקב על פני עשיו. תראו את התוצאה המיידית. פסוק כ"ה. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני ולך אל מקומי ולארצי, ראינה את רשי. רשי אומר, כאשר ילדה רחל את יוסף, מי שנולד סיתנו של עשיו. מה זה סיתנו? המתנגד, כן? סתנו, כן? הוא עומד מול עשיו, מזו בחינה, מהבחינה המוסרית, הרי יעקב ברח מפני עשיו, מפני שהוא לקח ממנו את הברכה, ואז הוא נראה כמי שיש לו עליונות על אחיו, כשמתברר שעשיו רוצה להרוג את יעקב, ויעקב מוליד בכור שרוצה שכל עניינו שיוולד אחיו, אז יעקב בטוח שהוא עכשיו יכול להתמודד מול עשיו, לכן הוא מבקש שלחני. כלומר, במילים אחרות, יש סיום לגלות ברגע שעם ישראל מגיע לידי עליונותו המוסרית. גם במאה ה-19 קרה הדבר הזה. מתי היהודים החליטו שהגיע הזמן להקים מדינה? כשהם הרגישו שהם שילמו מספיק. כן? כי דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה. מה אתה רוצה? כן. סובך, מה שאתה אומר. יכול להיות, יוסף בגימטריית ציון. כלומר, נולדה הציונות. זאת אומרת, יש ליעקב איזושהי ידיעה שהגיע הזמן. איך תחזור לארץ? השאלה מה דווקא יוסף? מה הכישרון יש של יוסף? סיתנו של עשיו. כן, זה גם היסוד, נגיד, הוא מבין במדעי המדינה. לא יודע אם הוא כל כך לאומי כמו שהוא מדיני. נכון, נכון, אבל לא מצד הלאומי, אלא מצד המדיני. זאת אומרת, הוא יכול להיות מדיני אצל הגויים. כן, זאת אומרת, הוא גלותי דווקא. יוסף הוא דווקא גלותי, אבל יש לו כישרון של מדעי המדינה. ומאחר, יש לו כישרון של מדעי המדינה, למרות שהוא יהודי מתבולל, שחושב אולי שכדאי שכל היהודים יתנצרו בהתחלה, ובסוף קודם את מדינת היהודים.
למה הוא מתבולל הרב? הוא נשאר צדיק.
טוב, אני מציע, ודאי שהוא נשאר צדיק, אבל הוא מתבולל. אתה מערב בין שני דברים. יוסף היה גם מתבולל וגם צדיק. ודאי.
זה שומר המצוות.
טוב, אז אנחנו צריכים להבין במהו התחום שבו יוסף צריך להיות צדיק, ומהו התחום שבו הוא נחשב מתבולט, ואז לפי זה נוכל לעמוד בדיוק על אישיותו. אבל זה כשנגיע לפרשת וישב. פרשת וישב היא פרשה, בכלל, ארבע הפרשיות האחרונות של בראשית, וישב, מקץ, ויגש, ויחי, הן פרשיות מאוד מורכבות. מאוד מורכבות, ששם אנחנו רואים את הדמות המיוחדת מאוד של יוסף, שאי אפשר במשפט אחד להסביר מהי. זהו, שלום.